כמה אחים יש לכם? בטוחים? גם מתן היה בטוח.
אני הייתי בטוח שנולדתי לאיזה משפחה נורמלית במרכאות, בוא נאמר, אני לא אוהב להשתמש בביטוי נורמלית, כי בעיניי כל משפחה היא נורמלית. אבא, אמא, אח גדול, אח קטן, כאילו הכי בנאלי שיש, הכי רגיל.
בחרתי אחרת. בכל פרק נפגוש אנשים שהחליטו להתמודד באופן מעורר השראה עם מה שהחיים זימנו להם. הם הלכו בדרך קצת שונה, ולפעמים הסיפור שלהם יכול ללמד אותנו שיעור או שניים.
תכירו את מתן מילס, היום הוא בן 28. הסיפור שלו מתחיל לפני 21 שנים, כשלילה אחד הוא מגלה שאבא שלו, שהיה איש חולה במשך שנים, נפטר.
בעצם משם העולם שלי מאוד 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 משתנה, אנחנו נכנסים לשבוע כזה של שיבה, קשוחה, אני בכיתה ב', ובשיבה אמא שלי תופסת אותנו ומדברת איתנו על זה שאנחנו בכלל לא הילדים שלו גנטית. לאמא שלי היה איזושהי כוונה, פשוט בשבעה התחילו הרבה מאוד דיבורים לגבי הגנטיקה של אבא שלי, הוא מת בגיל צעיר, בגיל 41, והתחילו כל מיני רכשים מסביב, אז לאמא שלי היה מאוד חשוב לבוא ולהסביר לנו שאנחנו לא חווים את אותה גנטיקה, אנחנו לא שותפים לה, ואין לנו מה לפחד בעצם ליום שנגדל, אבל הטילה לנו חתיכת פצצה מבחינתנו, כי אמרה לנו, אתם מתרומת זרע, לא יודע אם זה בדיוק המילים, ככה הסבירה לנו, הבנו שאנחנו לא שלו, והבנו גם שאנחנו כל אחד מתורם אחר באותו רגע.
למרות שהיה רק בן 7, מתן הבין עוד משהו. הוא הבין שעם הפצצה הזאת שנחתה עליו, הוא הולך להתמודד די לבד.
אנחנו פשוט שמנו את זה באיזושהי תיקייה של טופ סיקרט כזה מבחינתנו, ולא מדברים על זה, בואו הבנו, זה המידע, תכירו בו, אבל אל תדברו עליו, אל תצאו איתו החוצה. עד שזה באמת נהיה אישו רציני בתוך הבית שמדברים עליו, זה רק בגילאים מבוגרים, זאת אומרת רק בגיל 23 בערך. פתאום התחלתי להבין שאני ואחי, אנחנו בעצם 50% אחים, זה השפיע על המערכת יחסים שלנו בשנים אחרי זה, עד שבאמת קיבלנו אחד את השני כמו שצריך, אבל זה השפיע. גם לא היינו דומים פיזית, והבנו מאיפה זה בא.
בניגוד לאימא שלו ולאחיו, הגילוי הזה לא מניח למתן. הידיעה שהוא ואחיו נולדו באמצעות תרומת זרע הופכת לסוד שמור בתוך המשפחה, ובמשך שנים הם בוחרים שלא לעסוק בה. מתן משתחרר מהצבא, וכמו כל חייל משוחרר, הוא הורז תיק ונוסע לנקות את הראש בדרום אמריקה.
אמרתי, אני אשים את הדברים מאחוריי, אני אעשה טיול כמו כולם. אילו, למרות מה שחוויתי, למרות החיים והכל, אני קצת אשנה את האווירה. אחרי שהייתי חודש בארגנטינה, אחי מספר לי שהוא חולה בסרטן.
עם הבשורה הזו, מתן מחליט לעצור את הטיול. הוא עולה על מטוס ומגיע ישר לטיפול הכימותרפיה השני של איציק, אחיו הגדול. הוא מתחיל לחקור על המחלה, ובאחת השיחות המשפחתיות עם הרופאה, הוא חייב לשאול.
מה אנחנו עושים פה? כאילו יש לי אח, בן 25, בחור בריא, סך הכל צעיר, לא מעשן, די עושה ספורט או דברים כאלה, למה אנחנו פה? אני מתחילה להגיד לי, תקשיב, זה השנים האלה ויש טלפונים ויש קרינה והאוכל הוא כזה, וישנו העניין הגנטי. זה המשפט שהיא אומרת לי, שהוא חרוט על הלב שלי מאוד מאוד חזק. היא אומרת לי, אני יודעת שאתם מתרומת זרע. והיא אומרת לי, אני יודעת שאתם לא יודעים להגיד לי לגבי התורם.
תרומת הזרע כאן בישראל היא אנונימית לגמרי, לשני הצדדים. זאת אומרת שגם הזהות של מקבל את הזרע וגם הזהות של התורם נשארות חסויות. התורם לא מקבל שום מידע על הריונות ולידות, ומצד שני החיסיון שלו נשמר לנצח בבנק הזרע, בשונה ממה שקורה באימוץ למשל. גם הילדים שיוולדו בעתיד מהתרומה הזו לא יוכלו בשום שלב בחייהם להיחשף לזהות של התורם ולדעת מי האבא האמיתי. המידע היחיד על התורם שנשאר גלוי הוא אוסף של 8 פריטים בסיסיים. מוצא, גובה, צבע עיניים, צבע שיער, מבנה גוף, סוג דם, משקל ונשאות של טייזקס.
איזה קשוח זה שחוסמים מאיתנו לדעת מה קורה איתו מבחינה בריאותית היום. עזבו את כל הסיפור ההוליוודי המקסים שלי, יהיה לי עכשיו אבא שני אחרי שאבא שלי נפטר והוא יגדל איתי והוא ישחק איתי בייסבול. בסדר? בוא נשים את זה בצד. בסופו של יום אני לא יכול לדעת מה קורה עם התורם אחרי זה, חי, מת, מה קורה, איך קורה, מחלות לב, סרטן, סוכרת, זה דברים שהם גנטיים, המדע יודע את זה, ואין לך מעקב, אתה לא באמת יכול לדעת מה קורה. אחי היה אומר לי, אל תתעסק בזה, כי אין למה, אבל אני לא מסוגל שלא להתעסק בזה. ובסופו של דבר, אחרי שנתיים וחודשיים שהכי חלה, הוא נפטר. אני לקחתי מאוד קשוח את המוות שלו. היו לי כמה חדשים מאוד קשים, והחלטתי שאני עושה טיול פיצוי.
אחרי חצי שנה במרכז אמריקה, מתן נוחת בארץ. הוא נרשם לפסיכומטרי, הוא מתחיל להחזיר את החיים למסלולם. באחד הימים הוא יושב בבית, כשהטלוויזיה פתוחה על אולפן שישי.
האימהות של ילדי בנק הזרע מחפשות ומוצאות את האחים והאחיות למחצה של הילדים שלהן, מאותו תורם.
הסתכלתי ואמרתי שאני רוצה להיות שם, עכשיו השם, אני תמיד אומר, זה לא עניין של להיות בטלוויזיה או להיות בפורסם או דברים כאלה, זה לא מעניין אותי. הייתה פשוט בחורה צעירה שמדברת על זה הכי פתוח בעולם.
יש לי זכות כמו לכל ילד אחר לדעת מי האחים שלי. אם לא הזהות של אבא, אז לפחות לדעת הזהות של האחים.
כי זה לא פוגע באנונימיות של התורם.
נכון, זה, אין לזה שום קשר לתורם. אחים זה לא משהו שמתקשר למי שתרם את הזרע. זה משפחה שלי, מגיע לי לדעת.
ואמרתי, למה אני שומר את זה? זה מכביד עליי כל כך הרבה ביום יום שלי. אני לא מספר את זה לזיבה קרובה שלי, הייתה לי אקסיט 3.5 שנים שהיא לא ידעה על זה, כאילו ברמה הזאת, זה היה הסוד שלי. למה? ופתאום הגיעה חשיבה שהיא מאוד פרקטית, מאוד מציאותית, שאני אומר, אני לא יכול לפגוע באמת באף אחד. אבא שלי נפטר, אני כבר לא פוגע בו, לצערי. אח שלי נפטר, אני כבר לא פוגע בו, כי כשחשבתי באותם שנים על האם לפתוח את הטופס של הפרטי תורם, אמרתי, זה לא באמת צורה, אני לא יכול להתחיל לבדוק דברים לגבי תורם ואחים ואחיות, כשאח שלי שוכב בבית חולים, זה ייתן לו את התחושה הכי גרועה שיש. מה, אחד חולה, אז אני מחפש תחליף.
מיד אחרי שהכתבה שודרה, מתן מתחיל לפנות כמעט לכל האנשים שהופיעו בה, וגם מגלה שקיימת קבוצת פייסבוק שבה מוצאים החיים. זה הביטוי הנכון כשמדברים על ילדים שנולדו מאותה תרומת זרע, כי הכוונה היא בעצם לאלו שיש להם לפחות הורה אחד משותף.
על מנת להיכנס לקבוצה, כרטיס הכניסה שלך הוא תופס פרטי התורם. אותו טופס שאומר איזה גובה התורם, הצבע העיניים שלו, זה כרטיס הכניסה. כי ההתאמות הן על בסיס טופס פרטי התורם. הבנק נותן לך את הטופס. אם לך יש את הטופס ולעוד מישהו אחר או מישהי אחרת יש את אותו טופס, יש לכם התאמה. משם קחו את זה לבדיקה גנטית, תבינו את הדברים, תיפגשו, אל תיפגשו, תהיו משפחה, אל תהיו משפחה שלכם. אני עושה שיחה עם אמא שלי ואנחנו הולכים ליחילוב. על מנת להוציא את הטופס פרטים, כי לא היה לי אותו. רק בגיל 26 אני באמת... מבחינתי בגיל 26 אני מוכן.
לוקח בערך חודש עד שהטופס מגיע. אחרי שכרטיס הכניסה, או תעודת הזהות, כמו שמתן קורא לו, נמצא סוף סוף בידיים שלו, הוא נכנס לקבוצה. יום למחרת הוא רואה שם פוסט שמזמין לדיון בכנסת בנושא הזהות של תורמי הזרע. הוא מחליט שהוא חייב להיות שם.
משהו אצלי אמר לי כבר, אוקיי, אם כבר, אז כבר. כאילו הלכת על זה, אז על כל הקופה.
אז היום אני כאן, להציג בפניכם את הצד שלי, הצד שלא נשמע הרבה, הצד של הילד, ילד שנולד למשפחה קונבנציונלית, הטרוסקסואלית, כזאת שיש בה אבא ויש בה אמא, שפשוט רוצה לדעת מהם השורשים שלו, רוצה לדעת מי הוא, ילד שלא רוצה לחיות בחוסר ודאות ובחרדה מתמדת. אני רוצה לדעת מי אני, וחלק מזה זה לדעת מאיפה באתי, מה אנחנו ללא השורשים שלנו.
מרגע השתתפותו בדיון, מתן נבחר להיות הפנים של הילדים מתרומת זרע. הוא ממשיך בעשייה, זוכה לחשיפה תקשורתית, ומקבל אין ספור הודעות ברשת.
באחת ההודעות הייתה בחורה בשם ליאור, שאומרת, היי, קוראים לי ליאור, אני חולקת את אותו סיפור חיים. אני אשמח לדעת על מה מדברים בדיון בכנסת שבוע הבא. אוקיי, מכניס אותה קצת לעניינים, אומר לה אם יש לי תופס פרטי תורם, איפה היא עומדת, אם היא מבינה בכלל, היא מדברת על זה. והיא אומרת, אני אשאל את אמא שלי, ועובר הסוף שבוע, מגיע יום ראשון. והיא אומרת לי, כן, שאלתי את אמא שלי, והיא מצאת הטופס פרטים בין המסמכים הישנים בבית.
מתן מפנה את ליאור לילה, שניהלה אז את הקבוצה למציאת החיים בפייסבוק, כדי שתוכל לשלוח לה את טופס פרטי התורם שלה. תפסים הם בדרך כלל עניין די משעמם, אבל לא במקרה הזה. בשנייה שאילה מקבלת את הטופס, היא עוצרת קשר עם מתן.
אומרת לי, דחוף, 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 תשלח לי עוד פעם את הטופס שלך. צילום של הטופס שלך עכשיו. והיא מגלה שאנחנו, יש לנו את אותו טופס, אחד לאחד, כאילו... אם הרגשות רצים על איזושהי סקאלה, אז המחוג אצלי נשבר. הוא כאילו התחיל להשתגע, ככה כמו שרואים בסרטים.
מתן מרים טלפון לליאור, שעד לפני רגע הייתה עוד אחת מהפייסבוק. ועכשיו מסתבר שהיא אחותו.
אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. הייתי בעבודה באותו יום בצהריים, ופתאום זה נפל עליי, ולא הבנתי מה קורה. באמת שלא יודע, הייתי באיזשהו היי, כאילו, אני לקחתי את הסמים הכי קשוחים שיש, אבל היי רגשי, אני זוכר שדיברנו בטלפון בפעם הראשונה, ואני הולך קילומטרים בתוך החנייה שלי בעבודה, הולך, עוזר, הולך, עוזר, ואנחנו מדברים, ומה קורה, ופתאום בא לכם, בא לך להשלים כל כך הרבה פרטים, ועשיתי לעצמי איזושהי פאוזה מכוונת, כי מאוד פחדתי שההתרגשות שלי יכולה להרחיק אותה.
למרות החששות של מתן, ליאור, שהייתה חיילת באותה תקופה, לא נרתעת, וישר מציעה שייפגשו.
היא ביקשה שאני אסוף אותה מחברה, היא אמרה לי, תבוא תאסוף אותי מחברה, ונלך נשב איפשהו, והגעתי לשם, אני מכנה את האוטו, כולי כזה חצי דייט מוזר, כשכזה דייט, פגישה משפחתית, מה קורה, ואני מדבר עם עצמי בראש, ואני אומר לעצמי, מה אתה אידיוט, מה אתה, תחכה לה באוטו, זה כאילו, יוצא החוצה. אני יוצא החוצה, אני נשען כזה על המכסה מנוע, מחכה לה, ואני רואה אותה פתאום יורדת מהבניין, מתקרבת אליי, ואז אני עוד פעם אומר, אתה אידיוט, לך תחבק אותה. אילו, אל תעשה את זה מוזר. ואנחנו אמרנו שדבר שהכי מכיר על אנשים זה ללכת לאכול, אז הלכנו לאכול בפעם הראשונה. ותוך כדי בנסיעה תמיד הייתי זורק מבטים ימינה כזה לראות אותה, יושבת לידי. קצת אמרתי לעצמי, בוא נה, זה אני בבת. איזה קטע, איך שהיא חייכה, או הגומה שיש לה, שיש לי גם, או כל מיני דברים ממש ממש קטנים.
תוך כדי ההיכרות הראשונית ביניהם, כשמתן עוד מתקשה להקל את העובדה שהוא מצא אחות, ליאור מספרת לו שיש לה גם אח תאום, דורון.
היא סיפרה לי שיש לה תאום, והוא עכשיו בדרום אמריקה, הוא מטייל והכל, והוא בכלל לא יודע, כי הוא בטרק ואין לו וי-פיי, ורגע, הכל מתפוצץ כבר, ואנחנו עוד לא יודעים מה קורה.
מקבל טלפון מאחותי, מארץ, זה היה גם שיחת וידאו, ואומר לי, תקשיב, יש לי משהו מדליק לספר לך, או משהו מגניב לספר לך, מצאנו עוד אח, ככה אמרה לי. מבולבל, לא, מחייך משום מה, אבל מבולבל ולא מבין אם זה באמת נכון או לא נכון. ישר היא אומרת לי, כן, ככה, מתחיל לספר לי את כל הסיפור מהצד שלה, שאני בכלל לא ידעתי ש... היא בכלל מחפשת, שהיא הזינה את הפרטים במאגר בפייסבוק. אני לא ידעתי שכל הסיפור הזה בכלל קורה.
דורון מקבל את הבשורה, ממשיך לטייל בדרום אמריקה, ובינתיים הקשר שנוצר בין שלושת האחים הולך ומתהדק. אחרי מספר חודשים, ליאור מחליטה לעשות מעשה.
ויום אחד היא באה אליי לעבודה, בקרת אותי בעבודה, והיא אומרת לי, תקשיב, אני מצטרפת לדורון ליד אחרון, זה מקסיקו, ואתה בא איתי.
ליאור לא משאירה למתן ברירות, והם קונים כרטיס טיסה למקסיקו. כשדורון מקבל את הבשורה, מגיעים גם החששות.
זה לא מרגיש טבעי, בסוף של דבר זה איזשהו קרוב משפחה, שאתה לא מבין מה האינטראקציה, אין לך מה לחכות, אתה לא, אף פעם לא היה לך אח למחצה, אז איך מתנהגים אח למחצה? אני רואה אותו פעם ראשונה, אני נותן לו חיבוק או כיף? אז זה לא היה ברור לי מה אני אמור לעשות, איך אני אמור להגיב. יש לך איזשהו צורך לנסות... ולהרשים את הבן אדם שמולך, זה בין היתר. אני חושב שזה מה שהרגשתי, שאני צריך בין היתר מצד אחד לכבד אותו, מצד שני להכיר אותו לעומק, כאילו יש לנו זמן קצוב, ורצינו להתחבר אחד לשני. זה היה ברור שזה אמור להתפתח למערכת יחסים מיוחדת כזאת או אחרת. אני ומתן נפגשים פעם ראשונה במקסיקו.
פגשתי אותו פעם ראשונה בפלייה דל קרמן. זה היה בסטארבקס. כאילו אני מצטער להרוס את הסצנה הוליוודית, אבל פשוט דורון לא היה לו וי-פיי, אז הוא נכנס לקנות קפה, ואז שאלה אותי, איפה אתם, איפה אתם? כי הוא נחת, הוא לא ידע כל כך איפה הוא, כי הוא בא בדיוק מקולומביה, והוא לא ידע לאן הוא הולך. תהיה לא טוב כמה דקות אנחנו אצלך.
חיכיתי שם הרבה זמן עד שהם הגיעו.
נכנסתי לסטארבקס, אני רואה אותו מהגב כזה, אני מזהה שזה הוא עם הרעמת טלטלים הבלונדינית. אני מסתכל עליו, הוא גמור מהטיסה, אני לוקח לו את המוצ'ילה.
זהו, ומשם, כמו אח גדול או אבא שפוגש אותך אחרי שבועיים בצבא ולוקח את הקיטבג, אז ככה מתן לקח לי את המוצ'ילה ונסענו קודם כל לאכול.
הלכנו, ישבנו, ארוחת ערב בפעם הראשונה, התחלנו כזה לגשש, הכל. אומנם ליאור כן נפגשתי בארץ והכל, אבל שם זאת נקודת הפתיחה, יריית הפתיחה הראשונה שלנו של כל המערכת יחסים. ומה שהיה טוב בה, שקיבלנו אחד את השנייה, את השלישית, נקרא לזה ככה, לשלושה וחצי שבועות, במקום שהוא קסום, ובלי לוז. והמראה החיצוני כבש מיליון אנשים. אנשים, חלק סיפרנו להם את הסיפור, חלק לא, לא תמיד נכנסנו לזה. מי שתהיה איתנו קצת יותר מיומיים, אז התחלנו לספר להם מה קורה. מי שלא, לא שאל אפילו. כי אנחנו כל כך דומים, וזה נראה להם מגניב. רגע, אז אתה אח הגדול, כן, ועד גם, איזה מגניבים אתם שהצטרפתם אליו לטיול, כן, גם אבא שלי בא לפירו, עשו לי כאילו, כל מיני סיפורים כאלה, כל מיני משפחות שמצטרפות. התחלנו להסביר שם את הדברים באנגלית ובספרדית, ואני מצטער, אני, החיים אין לי מושג איך אומרים בספרדית, על אף הספרדית שלי שהיא סבבה, אז פשוט התחלנו להגיד מירמן או מירמנה, וזה היה זורם ופשוט והרבה יותר קל.
הקשר הטוב של דורון ומתן לא נעצר במעבר הגבול, הוא ממשיך להתחזק גם היום.
כל פעם שמצטרף אליי מישהו חדש בחיים, תמיד מתלהב, הוא צופה מהצד והוא תמיד מתלהב מהדברים שיש לנו, כי אנחנו יודעים הרבה מאוד אחד לשני, אנחנו תמיד שם כדי לעזור בנתינה כזאת גדולה, אבל אני יודע שהם 26 שנה לא היו בחיים שלי, ויש הרבה מאוד דברים שהם חווים אותם מהסיפורים שלי, או מדברים שאני כותב, או באופציה כזאת.
בסופו של דבר, לא גדלנו ביחד. כל אחד היה לו 24, לי 24 שנה, למתן 27. שנים שגדלנו בנפרד, חונכנו בצורה אחרת. לי יש את אחותי, לא היה את אחיו. זה דברים שבסוף יוצרים איזשהו גם מרחק, או לפחות פחות שייכות אחד לשני. אני ומתן חברים טובים, הוא דואג לי, אני דואג לו, אנחנו נמצאים באירועים חשובים אחד של השני בחיים, אנחנו תומכים, מייעצים, לצורך העניין זה כן מרגיש משפחה.
מתן אמנם מוצא שני החיים שהופכים להיות משמעותיים בחייו, אבל ברור לו שהוא לא יכול לעצור כאן. זהות התורם עדיין מטרידה אותו, ויש גם את עניין חוסר הוודאות בנוגע לחיים נוספים.
אני שואל את עצמי מה קורה ברגע שאני מתאהב במישהי, גר איתה, חי איתה, מעביר איתה, את הכיף שלי. ואז פתאום אני מגלה שהיא החיית שלי. איך אני מחבק אותה בלילה? איך הדינמיקה עובדת? אני יכול להסתכל לה בעיניים בכלל אחרי שהדברים האלה קורים?
לאורך הפרק עלו כמה נושאים שנשארו לנו בראש. אם בישראל יש עשרות אלפי בני אדם שנולדו מתרומת זרע, ובכל שנה מצטרפים למעגל הזה לפי הערכות עוד כ-3,000 ילדים, קודם כל איך מונים גילוי עריות שסטטיסטית יתקיים בסופו של דבר, אם הוא לא כבר מתקיים.
זה שונה, אם אני ואתה היום נכנסים לבר, ואנחנו נסתכל ונראה את הבחורות, אז לא יודע, אפילו נרחל ונגיד זאת נראית ככה וזאת נראית ככה, אני באמת בודק רציני את איך היא נראית, אני עושה סוג של MRI, אני אומר. אני מסתכל אחרת, כי אם היא דומה לי, אני מאוד חושש, והיום כשאני יוצא למקומות, אז ברור שזה שאלות אחרות, איזה מוצאת? אז אני יודע שהתורם שלי נגיד היה בצבא קבע, תגידי, אבא שלך היה בצבא קבע? אתה מתחיל לברר את הדברים האלה כדי לעשות את האיקסים בכוחות עצמך.
בישראל גם אין מאגר מסודר שיאפשר לכל מי שנולד מתרומת זרע לדעת האם יש לו אחים. אבסורד כל כך גדול שבגלל שאין רגולציה על מספר הילדים שנולדים לכל תורם, יכול להיווצר וגם נוצר מצב שבו לאדם אחד יש עשרות ילדים. בנוסף אין אפשרות לאותם ילדים לקבל מידע רפואי על התורם באופן שוטף, כך שהם לא יכולים לדעת בכלל על מחלות תורשתיות.
זה די נחמד לשאול אותו על כשהוא מגיע לתרום, שזה בדרך כלל בין הגילאי ה-20 ל-25, איך הרקע המשפחתי שלו, ואולי הוא לא יודע הכל. אבל אם הוא חולה בגיל 30, בגיל 35, בגיל 40, בדברים כאלה שמסוכנים, אני רוצה לדעת את זה.
אז מתן לא מעוניין לחשוף את זהותם של תורמי הזרע. הוא מעוניין בשינוי מדיניות. וכדי לקדם את הנושא הזה, הוא בוחר לחשוף דווקא את עצמו ואת הסיפור שלו.
תהפכו אותי לשיחה שלכם שאתם יושבים לביר. תהפכו אותי לשיחה של אחרי הקידוש, תגידו, פגשתי בחור שככה וככה, הייתי בהרצאה השבוע ובהרצאה מישהו דיבר על... תהפכו את זה, כי תודעה משנה הדברים. אני עד היום לא יודע להגיד לעצמי, למה הרמתי את הכפפה? למה החלטתי לבוא לוועדה בכנסית? למה עשיתי את זה? שם לגמרי בחרתי אחרת. אני בוחר להיות אקטיביסט בתוך הדבר הזה, שלא כולם ככה. גם החיים שלי הרבה מאוד פעמים שואלים אותי, גם כמוך הם מעורבים, הכל, הם מעורבים דרכי. ובכל פעם כשמישהו מדבר איתי ואחרי זה אומר לי, קשיב, דיברתי איתך ויום אחרי זה מצאתי 5 חיים, זה מה שקרה לי לפני 3 חודשים. אני מאושר, כיף לי להיות אותה הרלה ממפעל הפיס שמבשרת עכשיו, זכית.
תודה לחברת החדשות של ערוץ 12 ולערוץ הכנסת על קטעי הארכיון.
האזנתם לבחרתי אחרת. יוצרים חן הוכברג, תומר מיג'יגורסקי, בר פלג ועמית הרשקוביץ.